ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש שני פרקים, יש הפרק של הבגדים והפרק של המילואים, הקדשת הכהנים. אפשר לראות את זה ככה. איפה הפסוק שאני מחפש? פרק חופכי פסוק א', ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי. ראשית פרק חפתת, וזה הדבר שתעשה להם לקדש אותם לכהן לי. הבגדים מגדירים את הכהן ככהן, הקורבנות האלה והתהליך והשם והמשיכה והזה מקדש אותם ככהנים, נכון? אפשר לסכם שפרשת הצווה זה הכהנים. לא, אנחנו יכולים להבין מבחינה טכנית שיש הבדל בין הכלים והבניין לבין הכהנים, ולכן יש שתי פרשיות, נכון? אבל עדיין אנחנו רוצים להבין את המשמעות של הדברים. ואפשר לחדד את הצורך הזה על ידי זה שנשים לב להבדל באיך שהמקדש קרוי בשתי הפרשיות. איך נקרא המקדש בפרשת תרומה?
שתי שמות?
מה עם שתי שמות?
מקדש ומשכן.
מקדש זה מקום אחד, ועשו לי מקדש. אתם עושים את זה בצד. לאורך הפרשה איך זה נקרא?
משכן.
איך זה נקרא פרשת הצווה? אני אעזור לכם. פרשת הצווה לא מופיע מילה משכן בכלל.
אוהל מועד.
בפרשת תרומה לא הוזכר אוהל מועד, בפרשת הצווה לא הוזכר משכן. מה זה מראה? שני היבטים לגמרי. שונים. נכון? מה ההסבר?
אוהל מועד זה יותר קדוש, לא?
מה?
אוהל מועד זה החלק היותר קדוש של המשכן.
לא יודע. אוהל מועד מתאר את כל המשכן, זה מתאר אותו מקום, זה לא הבדל של מקומות. זה לא קודש קודשים וקודש.
מועד זה מפגש.
מפגש. זאת אומרת, ההבדל הגדול, החידוש של פרשת תצווה לעומת פרשת תרומה, פרשת תרומה מתאר משכן, מקום השואת השכינה. אני חושב שדיברנו על זה בשבוע שעבר, זה איך שהדברים נראו בהר סיני. כשהשכינה ירדה בהר סיני, כך היא נראתה, משכן. יש אבל חידוש במשכן שלנו שלא היה בהר סיני. מה החידוש העיקרי? כהנים. כהנים לא היו בהר סיני. וזה לא רק עניין טכני. הכהנים הם המפגש בין הקדוש ובין ישראל. אז זה החידוש של האוהל מועד בנוסף למשכן. ככלל, אפשר להסביר בזה הרבה דברים. כדוגמה, אם מסתכלים בסוף פרשת הצווה, אחרי שמסיימים עם הכהנים, בפרק חפתת, בפרק למד, מתואר, ועשית מזבח מקטר קטורת. מזבח הקטורת. למה זה מפתיע שזה פה? איפה היה צריך להיות?
לפני כן.
בפרשת תרומה. כנראה שבירידת השכינה בהר סיני לא היה מזבח קטורת. למה? כנראה שמזבח קטורת זה לא השראת השכינה, אלא בעקבות השראת השכינה. ראשונים מדברים על הענן העשן שכאילו מפריד בין השכינה ועם ישראל. ברגע שיש שכינה, אז צריכים לתגונן וכפרה וכל הדברים האלה. אני חושב שזה מסביר וגם נותן נופך את ראשית הפרשה וסוף הדיון במשכן. מה כוונתי? כפי שאמרנו, הפרשה עוסקת בכהנים, בגדי כהונה, הקדשת הכהנים, נכון? ראשית הפרשה נפתחת איך? עם שני פסוקים על הדלקת המנורה. ולכן אמרת איזה עבודה, זה לא עבודה, נכון? שני פסוקים. אני חושב שצריך לראות את שני הפסוקים האלו במרחב של היחידה השלמה. מה כוונתי? אז יש את שני הפרקים, פרק חפתת, בגדי כהונה, הקדשת הכהנים. בסוף פרק חפתת יש עוד פרשייה קטנה. מה יש בסוף פרק חפתת?
תמיד.
קורבן תמיד. גם זה? למה מתחיל לדבר פה בקורבן תמיד? יש דמיון רב בין שתי היחידות האלה, ראשית הפרשה וסוף היחידה. מה בסיסי הדמיון בין הדקת המנורה והקורבן תמיד?
שניהם נר תמיד.
שניהם תמיד. שניהם תמיד. מה עוד? זה נכון, אבל מה עוד?
נעלות.
נעלות. בוקר וערב. שמן. יש גם שמן, נכון? לפני השם, כתוב. כן?
תפקידים של כהנים.
מה?
תפקיד של כהנים.
אי תפקידים של כהנים. לא רק שני הדברים האלו, נכון? זה לא מייחד אותם. אפשר להגיד שהם שני דברים שנעשו במשכן. בעצם אני חושב שהדברים האלו כמבוא וסיומת פותחים ומסיימים את עיקר החידוש, האחריות של הכהנים. לעשות את כל העבודות. אבל הייחוד בעבודות האלו שהם דברים תמידיים לפני השם. כדי שהמשכן יהיה לא רק מקום של השורת שכינה, אלא גם אור מועד, כפי שדיברנו, אנחנו צריכים את העבודה התמידית הזאת לפני השם. ופה אפשר גם להבחין עם אופן התמידיות של הקורבן תמיד ואופן התמידיות של הנר תמיד. מה ההבדל?
ביום ובלילה.
ביום ובלילה. מערב עד בוקר. אחד זה ביום והשני זה בלילה. זה נכון, ומה עוד?
אחד קצת יותר רחוק ואחד קצת יותר קרוב.
מבחינת המיקום של הדברים. זה גם נכון. גם נכון. יש עוד משהו. הנר תמיד זה דבר, הקורבן תמיד זה פעולה שעושים. כך שעה, שעתיים, חצי שעה, רבע שעה. הנר תמיד זה יצירת רצף. אתה לא פועל, אתה פועל חצי שנייה. אבל זה מכסה באופן תמידי את השעות, את המרחב. כמובן, אנחנו צריכים את שני סוגי התמיד. צריכים את שני סוגי התמיד. אם אנחנו נחשוב במובן של, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, על המשכן בלבבנו, אז אנחנו, יש לנו את שני סוגי התמידיות הזאת, האלו, נכון? יש מצד אחד, מה מקביל לקורבן תמיד, מה מקביל לקורבן תמיד?
היום?
כן, היום. תורה ותפילה. תורה ותפילה. תפילה ממש, כפי שאמרת, שחבית, מנחה, ותורה גם, שהוא שבטה. חייב אדם לקבוע לו בפוקר ובערב. גם זה חשוב. ויש גם את הסוג השני של הזהות התמידית. מה יש לזה?
גם תורה תפילה. תפילה מתמדת.
לוואי שיעסוק אדם בתפילה כל יום כולו, שיתפלל כל יום כולו. מצד אחד הלוואי, מצד שני זה לא המצווה, נכון? מה יש לנו? להגדרה עצמית כל הזמן. כל הדברים האלו נכונים. אבל אני חושב שכדוגמה לעשייה, יש את הציצית במשך היום. יש את המילה במשך החיים. יש את המנהג של כיפה, שקשור ליראת שמיים. בן אדם צריך את שני הדברים האלה. בן אדם שבא ומתפלל והולך, וזהו. אין איזה משהו מעבר למעשה הנקודתית. זה בעיה, כאילו לא לוקח את זה איתו. והפוך, בן אדם שיש לו את המילה כל חייו, אבל לא עושה כלום. לא עושה בכל יום, בכל לילה, ומקדיש זמן וחשיבה ולזה. גם בזה חסר. אז כאילו, כשאנחנו מסתכלים על המשכן, ובמיוחד פרשת הצווה, על הדברים שהופכים אותו לאור מועד, אנחנו מבינים את היישום של הדברים האלו. אפשר לקשר את השניות הזאת בין המשכן ואור מועד גם למחלוקת המפורסמת בין הראשונים, שכפי שראינו עכשיו, זה בעצם שני פרשיות. זה לא או-או. יש מחלוקת מפורסמת בין הרמב״ם והרמב״ן בקשר למטרת המשכן. מכירים? זוכרים? או זו שאלה אחרת. לא יודע אם הם נחלקו בשאלה הזאת. מה המטרה של המשכן לפי הרמב״ן?
לפי בתר סיני.
כן, המשך של השורת השכינה בתוך עם ישראל. אוקיי. ולפי הרמב״ם, איך הרמב״ם מתאר את מקום המקדש?
לחבר?
מה?
לחבר?
יש פה משהו מעניין. כמו רמב״ם? אפשר להביא רמב״ם ספר המצוות? ספר המצוות. ספר המצוות.
יש שם אהבה.
בכל מקום אהבה.
אני חושב שיש שם את
האהבה. והיא תנצח.
יש שם בספר אהבה, לא?
לא, לא בספר אהבה, זה בספר מצוות.
כן, זה כולל בהתחלה.
לא, זה בהתחלה של מדע.
של מדע.
קשה למצוא מצוות. קשה למצוא מצוות.
יש כאן
מה? לא, זה בטח רשימת המצוות. במיוחד שהוא הלך, אנחנו לא יכולים, זה נכון. זה מניין המצוות, אתה יודע מה זה? מניין המצוות. מניין המצוות של ספר מדע. מצד אחד מקבלים שכר על העריכה, הוא רצה לקבל הרבה שכר. מצד שני,
זה ריצה.
אוקיי, הסיבה שהטרחתי אותך, אני רוצה לקרוא את הניסוח. לאלו שהיו פה בראשית השיעור, יעריכו את זה עוד יותר. מוכנים? מצוות השיחה, זאת אומרת, לקראת ההתחלה, זה מובן שלקראת ההתחלה. מצוות השיחה זה הרמב״ם. איפה אני? מצווה 20. כי שציוונו לבנות בית עבודה. לא שבת השינה, זה מקום של עבודה. בו יהיה ההקרבה והעברת האש תמיד. למה הרמב״ם מזכיר את שתי הדוגמאות האלה? הקרבה והעברת האש. מה? בדברים יש, זה שני הדברים, המבוא והסיום של פרשת תצווה. ההקרבה והעברת האש תמיד. ואליו יהיה ההליכה והעלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה וכו' וכו'. לבנות בית עבודה. האם המשכן זה מקום להשראת השכינה, וזה מקום לעשיית עבודה? כמו הרמב״ם או כמו הרמב״ם? מה התשובה?
למה זה סותר?
מה? אני לא אומר שזה סותר, אבל מה התשובה המדויקת?
איזה
בית? פרשת תרומה, פרשת תצווה. אוקיי. שאלות.
למה יש כתורת אז לאחר התמידים?
כנראה שזה בעקבות השכינה ולא כדי שיבוא השכינה. עכשיו איך זה? האם זה צורה מעשן, הרמב״ם מדבר על קבלה וזה וכפרה, אבל זה כפרה, זה לא כדי להביא את השכינה. אז בוא נוסיף שתי נקודות. אחד, שם הפרשה ואתה תצבר. מעניין שם של פרשת תצווה. זה כמו פרשת דיבור, אמירה. שבא וידבר השם המשה למור. בוא ניקח פרשת ונקרא לזה וידבר. מה המשמעות של תצווה? ורק שנבין שיש לזה משמעות, במיוחד בקשר לפרשת המשכן, יש עוד פרשה בתורה שקשורה בדיוק לנושאים האלו שנקרא ככה. פרשת צו. זה הקיום של הדברים. פה השם אומר למשה, פרשת צו, משה אומר לארון, והם עושים את זה. זה לא נראה מקרה ששתי הפרשיות לא מקרו כך. מה ההסבר? במיוחד כשמדובר בעבודת השם, עוד יותר חשוב שבן אדם יש לו ציווי ושהוא מקיים לפי הציווי. דרך אגב, איפה רואים את זה? דוגמה מובהקת, ברורה. איפה רואים את הרעיון הזה בצורה ברורה?
אדם
ואביו. שנשרפו למרות הרצון הטוב על האש זרה. ומה הפך את זה לאש זרה? שלא ציווה השם. התכוונו לדברים גדולים. כשמדובר בעבודת השם, חשוב שבן אדם מבין שמביע את העובדה שהוא מכיר בזה שהוא עובד את השם, לא עובד את עצמו ומה שהוא עובד. במיוחד בעבודת השם. וזה דרך אגב אחד מהאתגרים הגדולים של תקופתנו. טוב שאנשים רוצים חלק בדעת, זה דבר טוב. חבל שמנסים להפוך את הדעת לשירות עצמי. אני רוצה ככה בשבת כזה, ככה ואני זוכה לככה, ואני רוצה ככה בשבת כשאין ככה. מה זה כל המונחים האלו? דעת זה לא זכויות ורצון, ואני רוצה, זה קיום רצון השם. אז יש אותו עברה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם נסתכל על בגדי הכהנים, בואו נסתכל שם קצת, אנחנו נוכל לצאת עם איזה תובנות. מכירים פרק חפת? התחלנו לעבור על הפסוקים? מה המטרה של פרק חפת? זה נשמע שאלה מוזרה,
לצוות
אבל...
על הבגדים.
מה?
לצוות על הבגדים.
לצוות על הבגדים. מה הציבות? לעשות בגדים זה פסוק אחד, נכון?
איך בגדים יהיו...
בן אדם נורמלי היה אומר, אדם נורמלי, המטרה היא לתאר את הבגדים, להסביר מה זה X, מה זה Y, מה זה Z. איך יודעים שזה לא נכון?
לא כל הבגדים מופיעים שם.
כל הבגדים מוזכרים, כל הבגדים מוזכרים, אבל לא כל הבגדים מתוארים. כאילו, מסבירים אותם. יש בגדים שמתארים אותם בעריכות, ויש בגדים שמזכירים אותם במילה אחת. כנראה שהמטרה איננה לתאר איך עושים את הבגדים. אז מה המטרה? כדי באמת לענות על זה באופן מושלם, צריכים ללמוד את הפרק באופן יסודי. זה לא מה שאנחנו עושים כאן. אבל אנחנו בכל זאת נוכל להוציא את המיץ. להוציא מיץ? אוקיי. יש פה שלושה בגדים שתוארו באופן רחב. בגדים שתוארו פסוק שני, שתוארו באופן רחב. ותוארו ככה, כי הם מיוחדים שיש בהם מסר. מסר כתוב. יותר נכון, חקוק. אבל מה עם שלושת הבגדים האלה?
חושנת,
חוד וציץ. גם מי שלא מתעמק בפרק יראה מיד שיש פה ייחוד של שלושת הבגדים האלה. אם אתה צריך, ויש הרבה דמיון ביניהם, כיפה טעם וזה, אם היית צריך להבחין, יש שלושה, שתיים ואחד, איזה שתיים דומים, קשורים, ואיזה אחד עומד.
איזה סנירה נפלא.
זה יותר ברור.
חוד וחושן זה מאוד מתואר, וציץ אומר לך...
גם בציץ זה מתואר, גם בציץ זה מתואר.
הוא אומר, בפסוק יותר מוסבר...
הוא צודק. זה החושן ואיפה דומת הציץ, אבל נסביר למה, כן?
הציץ כאילו הוא אומר, בפסוק הראשון הוא אומר לעשות את זה, ואז בפסוק השני והשלישי והרביעי הוא פשוט אומר, בשביל מה? הוא אומר, צריך לעשות...
גם בחושן ואיפה הוא אומר בשביל מה? זה פחות מתואר הציץ כי זה פחות מורכב. החושן והאפוד יותר מורכבים כי צריכים לכתוב בהם את שמות כל בני החושן והאפוד דומים בזה שיש בהם אבנים עליהם כתובים שמות השבטים שוב, יש תיאור רחב בזה והקשר ביניהם אפשר לראות מהקשר ביניהם מה כוונתי? היו צריכים להיות מחוברים שיש לא תעשה להפריד ביניהם מה זה אומר לך? הם קשורים הכהן על ידי לבישת החושן והאפוד נושא את שמות בני ישראל או אני מתאר ככה התורה מתארת ככה בוא נראה פסוק י' ב' קודם כל ושמת את שתי אבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון ברור? בוא נראה עכשיו אחרי החושן פסוק חפתת קודם כל פסוק חפת וירקסו את החושן מתאבותו ותאבות האפוד בכתיל תחלת להיות על חשב האפוד ולא ייזח החושן מעל האפוד ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד ברור? סוף פסוק למד, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. בסדר.
לזיכרון גם, הציץ לא לזיכרון. בציץ לא כתוב גם לזיכרון.
כתוב לכהן זיכרון? לא יודע. כמו הרבה מקומות בתורה. ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, האם הכוונה שהשם נזכור, שאנחנו נזכור, שנינו נזכור. הציץ מאוד דומה, כפי שאמרנו. מאוד דומה. וגם כדי שהוא יישא משהו, נכון? אבל מה הוא נושא על ידי הציץ? בוא נראה בסוף פסוק למחת והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם איך הציץ יוצא רצון לפני השם?
כי הוא מחפר על כל ה...
איך? אתה מדבר על הנפקא מינה, לא על השאלה. כיוון שזה לרצון לפני השם, זה גורם לכפרה, יפה. האם הכהן הגדול, שדרך אגב, הפרק הזה מתמקד בעיקר בכהן הגדול, כהן אידיוט, בגדים של כהן אידיוט, נזכרים כאילו בצדדי. האם הכהן הגדול קשור לעם ישראל או קשור לקדוש ברוך
הוא?
מייצג את עם ישראל או מייצג את הקדוש ברוך הוא?
מייצג את עם ישראל.
מסמל, מקשים, מקושר, למי הוא מקושר? מצד אחד, הוא נוסע את שמות בני ישראל על ליבו ועל כתפיו. מצד שני, הוא נוסע את שם השם על ראשו. הוא בעצמו או המורד? מצד אחד הוא גורם לזיכרון של כלל ישראל, מצד שני הוא מוקדש להשם, זה לרצון לפני השם, והוא בעצמו מחבר בין הדברים, וזה כמובן כאמור הנושא הרעיון של פרשת הצווה. טוב, יש עוד במה להרחיב, אבל זה כבר מספיק.
למה צריך שתי פעמים את האבנים גם פה וגם על החושך?
כי אני רואה שיש הבדל בין הכתפיים והלב. אתה רוצה שאני אתן איזה דרשה על זה? הכהן גדול צריך שיהיה לו את הדאגות של עם ישראל בליבו ואת המסע של עם ישראל על כתפיו. רוצה להסביר אחרת? תסביר אחרת. והקדוש ברוך הוא על ראשו. זה דרשה שמבוסס בפסוקים, נכון? לא איזה עבור. אני קורא לזה פשטו. אוקיי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.